היום לומדים נידה דף נון, אנחנו מתחילים מלמטה בממתת עמוד ב' במשנה. כל הכשר לדון, אנחנו ממשיכים עם הרשימה של כל הכשר או כל הראוי או כל הזה, כן? משהו שאם הולכים בכיוון מסוים, אם יש את זה, יש גם את זה. ולעומת, אם יש את הדבר השני, לאו דווקא יש את הדבר הראשון. אוקיי? זה כמו סדרה של משניות במסכת מגילה, ששם כתוב אין בין זה לזה אלא זה, כן, שמתחיל עם אין בין הדר הראשון לדר השני אלא, כן, ואז יש רשימה ארוכה של כל מיני דברים שהם כאלה. יש כמה משניות, האישה נקנה בשלושה דרכים, גם בקידושין, ואז יש עוד כמה סוגים של עוד אחרים שנקנים. אוקיי, אז ככה, כל הקשר לדון קשר להעיד, מי שיכול להיות דיין יכול גם להעיד, הגיוני גם. ויש הקשר להעיד ואינו קשר לדון. יש כאלה שקשרים להעיד, אבל לא יכולים להיות דיינים. אז הגמרא אומרת, להטויה מאי. אמר רבי יוחנן, להטויה סומה באחת מעיניו. אם מישהו לא יכול לראות עם עין אחד, אז הוא לא יכול להיות דיין, אבל כן יכול להעיד. ומענה, ולפי מי זה? רבי מאיר. ואז מביאים ברייתא לפי רבי מאיר. לפני שנמשיך, אבל אני רוצה להראות לכם תוספות מעניין. בדף נון עמוד א', התוספות הראשון, זה בעצם שייך לעמוד הקודם, שכל הקשר לדון קשר להעיד, תוספות שואל שאלה טובה, לגבי אישה. הרי אישה קשרה לדון, כדכתיב בדבורה, והיא שופטת את ישראל בעת ההיא. וכפי שדיברנו, אישה לא יכולה להעיד. אז דווקא הכלל של המשנה לא נראה נכונה לפי זה, כי היא לא קשרה להעיד, ובכל אופן קשרה לדון. אז תוספות נותן שני פירושים. אוקיי, תוספות אומר, ויש לומר, אוקיי, יותר לקראת אמצע התוספות, דהכי כמר, כל איש הקשר לדון קשר להעיד. יכול להיות שהמשנה רק מדברת על אנשים, ולא מדברת על נשים בכלל. אוקיי, ואז זה לא בעיה, כי יש לנו אישה כן יכולה לדון, לא יכולה להעיד. או, אינמי, נהי בנידון הווה אישה בכלל, מכל מקום הדיינים אין אישה בכלל. אוקיי, אז הם אומרים כאן שדבורה הייתה דנה על פי הדיבור. כאילו דבורה יוצאת מן הכלל. זה לא שאנשים יכולים להיות דיינים, אלא היא יוצאת מן הכלל, כי היא הייתה שופטת על פי השם בעצם. הוא הנחה אותה ישירות. אינמי, לא הייתה דנה אלא מלמדת להם הדינים. כאילו אולי היא הייתה מלמדת ולא הייתה שופטת. והכוונה שופטת זה לא שופטת ממש. אוקיי, ואז הוא מצטט לירושלמי ששם הוא פוסל אישה. בירושלמי מופיע כמה פסוקים שכאילו כמה אפשריות איך מניין לומד שאישה פסולה להיות דיין. אוקיי, מה שמעניין לדעתי בתוספות שלפי ההבנה הראשונה הוא בעצם אפשר להגיע למסקנה שאישה כן יכולה לדון ולהיות שופטת. אולי זה פשוט לא קרה בימיהם, אבל זה בהחלט, לפי הפירוש הראשון, זה יכול להיות אפשרי, כי המשנה רק מדברת על גברים ולא נשים. אוקיי, בואו נחזור חזרה. הסומה באחת מעיניו לא יכול להיות היה, מניין לנו את זה? מרבי מאיר, דתניה. תתתים ברייתא. היה רבי מאיר אומר, מה תמוד לומר על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע? זה מהפרשה של עגלה ערופה, מדבר על בתי הדין, זקני העיר, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. פרימה עניין ריבים, עצר נגעים, למה רשום גם ריב וגם נגע? מקיש ריבים לנגעים. מה נגעים ביום? דכתיב וביום הראות בו. Okay, חייבים לראות את הנגעים, הכהן, לראות אותם ולקבוע שזה נגע צרעת ביום, okay, כי נגע צרעת רק נקבע על פי הכהן. אז מה נגעים ביום? דכתיב ביום הראות, אף ריבים ביום. אז דנים רק ביום. עוד דבר, זה עדיין לא קשור לענייננו, ומה נגעים שלא בסומה? דכתיב לכל מראה עיני הכהן, מה רשום כאן? עיני הכהן ברבים, הוא צריך שני עיניים כדי לקבוע, אף ריבים שלא בסומה. חשבתי דרך אגב שיש קשר בין היום לבין הסומה, בעין אחד. כי גם בלילה קשה לראות, כי לא היו להם ממש אור טוב. וגם הסומה לא יכול לראות מספיק טוב, אם הוא רק רואה בעין אחד. ובעצם מה שחשוב בדיין, שהוא יראה את הפנים של כל אחד, ויראה האם הם דוברים אמת או לא, זה חלק מאוד חשוב מתפקיד של דיין. אז יכול להיות ששני הדברים האלה קשורים יחד. והקש גם הולך לכיוון האחר, הוא מקיש נגעים לריבים, אוקיי? שוב, הגענו כבר לענייננו, שזה רבי מאיר אומר, סומה באחד מעיניו לא יכול להיות דיין. הוא מקיש נגעים לריבים, מה ריבים שלא בקרובים? אף נגעים שלא בקרובים. הכהן אם הוא קרוב למי שיש לו צרת, הוא לא יכול לקבוע. אם מה ריבים בשלושה, אף נגעים בשלושה, אז אם עושים הקש, אז בואו נעשה את זה, כן, על הסוף. אז כמו שריבים דיינים צריכים שלושה דיינים, אז גם נגעים. ושלושה כהנים אולי. ודינו. אז עכשיו אומרים לא, כי זה הגיוני שלא. ממונו, לא, סליחה, זה הגיוני שנצטרך שלושה בנגעים. ממונו בשלושה גופו לא כל שכן, כאילו אם כשדנים בממון של מישהו צריכים שלושה, ברור אם דנים בגוף של מישהו, ברור שנצטרך שלושה, כן, הרי הגוף יותר חשוב מהממון. תמוד לומר, לכן כתוב בפסוק לגבי הנגעים, והובא על אהרון הכהן או על אחד מבניו הכהנים. מה לומדים? הלמדת שאפילו כהן אחר רואה את הנגעים. עכשיו זה רבי מאיר וזה הפירוש של המשנה שלנו, מי קשר להעיב ולא קשר לדון, סומה באחד מעיניו. עכשיו אומרים, הוא שם ידעיו ובשביבות את רבי יוחנן, היה מישהו סומה בשכונה של רבי יוחנן, כנראה סומה בעין אחד, דהבו קדיין דינה, הוא היה דן כשופט, ולא כאמר לי ולא מידי, והרי לא אמרו לו כלום, כאילו, שאירו אותו כדיין. איך יעבד אחי, איך זה יכול להיות? והאמר רבי יוחנן, הרי הוא היה בשכונה של רבי יוחנן, ורבי יוחנן עצמו אומר, הלכה כסתם משנה. הוא תנן, כל הקשר לדון, קשר להעיד. צד אחד רבי יוחנן אומר, הלכה כסתם משנה, והמשנה שלנו, שם כתוב סתם משנה, כן, זה לא מופיע בשם מישהו, ורבי יוחנן קובע כל פעם שיש משנה בלי שם ובלי מחלוקת, פוסקים ככה, ובמשנה כתוב, כל הקשר לדון, קשר להעיד, ויש קשר להעיד ואין קשר לדון, ואמרינן, לתו ימי, ושאלו, מה זה בא להביא? ואמר רבי יוחנן בעצמו, לתו ישומה באחת מעיניו. אז הרי, כך הוא מפרש את הסתם משנה, אז איך הוא לא פוסק כך? או, כאילו לא הפסיק את הסומה הזה מלדון. רבי יוחנן, סתם האחרינה יש כך. יש לו סתם משנה אחרת, שעליו הוא מסתמך, דתנן, דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. שימו לב, כתוב כאן שדנים דיני ממונות ביום, אבל אפשר להמשיך ולדון אותם בלילה. מה זה אומר? שהוא בעצם חולק על הברייתא של רבי מאיר, ששם, או על הדעה של רבי מאיר, ששם הוא אומר, מקשים ריבים לנגעים, כמו שנגעים אי אפשר בלילה, גם אי אפשר לדון בלילה, וכאן רואים שכן, לפי המשנה, אפשר לדון בלילה. אפשר לפחות להמשיך את הדיון בלילה. ומה יעומד ההסתם ומההסתם? עכשיו, למה נלך לפי הסתם הזה, המשנה הזאת בסנהדרין, לעומת המשנה שלנו? אי בהתאם הסתם הדרבים עדיף. הרי הסתם שלנו הולך לפי רבי מאיר, זו שיטה אחת. אבל כנראה החכמים חלקו הרבי מאיר ופסקו ככה במשנה בסנהדרין. והיא בית אמא משום דקטני לגבי הלכת הדייני. אולי בגלל שזה רשום לגבי הלכות של דיינים, כלומר שם זה היה המקור של הדברים במסכת סנהדרין. כאן זה בתוך רשימה של כל מיני דברים, אבל לא במקום הבסיסי. כן, משנה הבאה. כל שחייב במעשרות מתמי תומת אוכלין. ויש שמתמי תומת אוכלין ואינו חייב במעשרות. יש מאכלים שחייבים במעשרות, כאילו כל מאכל שיש עליו חיוב מעשרות, הרי גם מטמא תומת אוכלין. זאת אומרת, זה נחשב אוכל לגבי שאפשר לקבל תומעה. ויש דברים שמטמאים תומת אוכלין, יש דברים שיכולים להתמא תומת אוכלין, ואינו חיה במעשרות, אבל לא יהיה תחת חיוב מעשרות. לתו ימי, מה זה בא להכניס, על איזה מקרים הם מדברים, לתו יהיה בשר ודגים וביצים, שאין עליהם חיוב מעשרות, אבל יש עליהם תומת אוכלין. כנ"ל אפשר להגיד גם לפני גמר מלאכה, כי לפני שמביאים אותם הביתה, הרי הם לא חייבים במעשרות. אז יכול להיות, או גם לפני הרימה, כן, בשלב מוקדם יותר, הרי הם, כן יש להם תומת אוכלין, אבל אין להם עדיין חיוב מעשרות. אבל ענו שאלה, התשובה פשוטה יותר. כל שחייב בפאה חייב במעשרות, ויש שחייב במעשרות ואינו חייב בפאה. פאה זה כשמשאירים פינה של השדה לעניים, כן, אחד מ-60, ומעשרות זה כשמביאים את הפירות בפנים, כן, צריכים לתת חלק לכהנים. אז כן, פאה לעניים. אז יש דברים שחייבים בפאה. אם הם חייבים פאה, ברור שיהיו חייבים במעשרות, אבל יש דברים שחייבים במעשרות ולא יהיו חייבים בפאה. לטויה, מה הגמרא שואלת? לטויה תאנה וירק, שאינו חייב בפאה, okay, תאנו, תאנים וירקות לא חייבים בפאה, מניין לנו את זה, דתנן. כלל אמרו בפאה, כלשהו אוכל, okay, זה כדי להיות חייב בפאה צריך להיות אוכל, נשמר, צריכים לשמור, כן, זה משהו שאנשים שומרים עליהם, שזה לא הפקר בעצם, גידולו מן הארץ, okay, לכיתתו כאחד, שזה הם תמיד, כשאנחנו לוקחים אותם מהעץ או מהקרקע, הרי כולם יוצאים באותו זמן, okay? זה לא שיום אחד חלק, ועוד חודש עוד, ועוד חודש עוד, כן? מלטים אותם כולם כאחד, ומכניסו לקיום. זה אומר ששומרים אותם לימים רבים, okay? דברים שנשמרים להרבה זמן, כל אלו חייבים בפאה. אז בואו נראה איך אנחנו מוציאים מהכלל הזה כל מיני דברים אחרים. אוכל למיעוטי ספיחי סתים וקוצה. אוקיי, זה דברים ששמשו בהם לצפיעה ולא לאכילה. אוקיי, הספיחים, זה הדברים שצומחים באופן צמחי בר של סתים וקוצה. אוקיי, זה דברים שאנשים משמשים בו לא לאכילה, אלא לצפיעה. ונשמר למיעוטי הפקר. כן, שדברים שהם הפקר הרי לא חייבים בפאה. וגידולו מן הארץ, למיעוטי כמהים ופטריות שלא לא מקבלים שום תזונה מהארץ. אוקיי? לכיתתו כאחד, למיעוטי תאנה, שזה תאנים שלא אוספים את כולם בבת אחת, ומכניסים, וזה היוצא מן הכלל שדיברנו, שתאנים בגלל שהם צומחים כל יום עוד תאנים יהיו מוכנים, ולא שכולם מוכנים בבת אחת, ומכניסו לקיום למיעוטי ירק, ירקות שלא מתקיימים ימים רבים, אוקיי, נראה שיש יוצאים מן הכלל, כמו בצלים ושומים וכאלה, שכן נשמרים, אבל ירקות שלא נשמרים בזמן ממושך, הרי לא חייבים בפאה. ואילו מעשר תנן, כלשהו אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ, חייב במעשרות, ואילו לכיתתו כאחד ומכניסו לקיום לא קטנה, ולכן ירקות וגם תאנים חייבים במעשרות ולא בפאה. ואם היו בהם שומים או בצלים, חייבים דתנן, איך אנחנו יודעים שכן חייבים בפאה? מלבנות שזה שורות בצלים שבין הירק, אם יש לנו שורה של בצל ושורה של ירק, שורה של בצל, שורה של ירק, יש שתי אפשרויות איך לעשות פאה, מחלוקת. רבי יוסי אומר פאה מכל אחת ואחת, בגלל שפאה זה להשאיר פינה של השדה. אז לפי רבי יוסי, בגלל שיש ירק שמפריד בין כל השורות, והירק לא חייב בפאה, אז צריך להשאיר פאה של כל שורה ושורה. וחכמים אומרים מי אחת על הכל. לא, אפשר להשאיר מי אחד מהם על כל השאר, ולא צריך להשאיר מכל אחד ואחד. אוקיי? השאלה, לפני שנסיים את הקטע הזה, למה בעצם הדברים האלו לא חייבים בפאה? ויש כאלה שמסבירים שבעצם, אוקיי, קודם כל צריך להבין, במעשר, רק דגן תירוש ויצר חיה במעשר מדאורייתא, כל השאר דרבנן, ובפאה זה בכל המינים בעצם, חוץ משני מינים אלו. אוקיי? אז לכם מעשר שכל הדברים הם דרבנן, אז החמירו מדרבנן על הכל, אבל לא רצו כשפאה קשור לכל דבר חוץ משני אלו, אז לא חשבו שיש להכניס שני אלו לקטגוריה, ואז נשאר להבין למה הם לא חייבים בפאה מדאורייתא, וזה כנראה בגלל שאם העני יבוא ללקט בשדה, הוא יבוא בעצם פעם אחת, אז אם משהו, כן, כל הזמן צומח, כן, אז אין את הזמן אחד שהוא יכול לבוא כדי לאסוף, והוא ידחה בעצם את הגעתו, ובעצם אם הוא יחכה למין הזה, כן, או למשהו שאין לכיתתו כאחד, והוא יחכה עד הסוף, אז הוא יוותר מלקבל כל מיני דברים אחרים שכבר צמחו בשדה. אוקיי? ולכן עדיף שהוא יבוא פעם אחת, ולא רוצים שהוא יפסיד מדברים אחרים. אפשר לראות את זה בתוספות, דיבור מתחיל למיעוטי תאנה לקראת הסוף, הוא אומר כאן, לא גזרו חכמים פאבא שלא יצפו עניים מתי יגמור בעל הבית לכיתתו, ויפסידו יותר במקום אחר ממה שירוויחו בפאה הזאת. וירק נמי, אין הפאה חשובה, אז הוא אומר, לגבי ירק זה לא חשובה, כי זה יתקלקל ואינו שווה כי אם מעט, ואם ימתינו אחריה עד הערב, יפסידו יותר. עכשיו נתחיל קטע חדש שבעצם מתעסק בתומת אוכלן, שדיברנו עליו מקודם, אבל עכשיו אנחנו בתוך המשנה של פאה ומעשרות, שלכאורה זה נראה לא קשור, אבל רק בהמשך, וזה לא יהיה היום, הם יקשרו את זה למשנתנו. אוקיי? אז אמר רבא בר בר חנה, אמר ויוחנן, אולשן שזרעה מתחילה לבהמה, הם אולשן זה סוג של אנדיב, כנראה בדרך כלל לא אכלו אותם, הם השתמשו בהם למאכל בהמה, אז זרעו אותם למאכל בהמה, ונמלח עליהם לאדם, ואז החליטו שרוצים לאכול אותם. צריכות מחשבה לכשיתלשו. כדפי רבי יוחנן, צריך לחשוב שאנחנו רוצים למאכל אדם, יש מחלוקת, כמו שראינו לפני המון זמן במסכת זבחים לגבי מחשבת פיגור, שיש מחלוקת האם מחשבה צריך לפרש בפה ולהגיד, אני מתכוון לאכול את זה, או האם אפשר לעשות את זה רק בראש, אם זה מספיק. אז הם צריכים מחשבה לכשיתלשו. כסבר, אז אומרים, כנראה, רבי יוחנן סובר, כי רק כשתושים אותם, המחשבה מועילה, שוב, לאיזה עניין, שעכשיו נוכל להגיד שזה אוכל שיכול לקבל תומה. עד שמשהו נחשב אוכל, זה לא מקבל תומה. אז כסבר, כנראה הוא סובר, מחשבת חיבור לא שמה מחשבה. אם יש מחשבה על משהו שמחובר לקרקע, זה לא נחשב. ורבי ינסה עכשיו להוכיח את זה ממשנה הראשונה בתהרות. אמר רבא, אף אנא נמי תנינא, אנחנו גם לומדים אותו דבר מהמשנה הבאה. י"ג דברים נאמרו בנבלת עוף טהור. וזה אחד מהם, אוקיי, יש כל מיני הלכות לגבי נבלת עוף טהור, זה למדנו, זה מקרה קצת מוזר, שכשהנבלה בתוך הגרון, מי שאוכל כזית נבלת עוף טהור, הוא מטמא אדם ובגדים בבית הבליעה. כלומר, הוא הופך לאב הטומאה כשהאוכל בתוך הגרון שלו. אז יש 13 דברים שנאמרו מדברת עוף טהור, וזה אחד מהם. מה זה? צריכה מחשבה ואין הצריכה הכשר. זה צריך מחשבה, מישהו צריך לחשוב עליו שאני רוצה לאכול, אוקיי? כדי שזה יכול להיות נטמע כ... אוקיי, עכשיו לא בתוך, לא כשזה בבית הבליעה, אם היה חתיכה נבלת עוף טהור בצד, וזה מישהו שהיה טמא נגע בו, האם זה הופך להיות טמא? רק אם יש מחשבה. עכשיו, מה זה מוכיח? אוקיי, נגיע להכשר בעוד דקה. אבל הם אומרים, אלמה מחשבת חיים לא שמה מחשבה. מה לומדים מכאן? הרי האוף טהור, זה אומר, זה היה אוף כשר. האוף הכשר, כשזה היה עדיין בחיים, חשבנו שאולי נשחוט ונאכל אותה. אז זה שחייבים בנבלת אוף טהור מחשבה, כלומר, כשזה נבלה, זה מוכיח שכל מחשבה שהיה לי במשך החיים, זה לא חשוב לכלום. זה לא הופך את הנבלה לאוכל. Okay? וזה מאוד, זה בדיוק מקביל כשמשהו מחובר לקרקע. מחובר לקרקע או בחיים ואוף, כן? זה אותו דבר. אז המחשבה שיש לפני שזה נתלש, במחשבה שיש לפני שזה מת, כנראה לא רלוונטי. והכל צריך לקרות לאחר השלב של המוות, okay? מוות באדמה, זה בעצם תלישה. אוקיי? אז עכשיו, מה לגבי אוקיי, בואו נחזור למה שדילגנו, ואין הצריך ההכשר, לא צריך שמים ייפלו עליו כדי להכשיר לקבל תשומה כמו בדברים אחרים. למה? כי למדנו לפני הרבה זמן, שמה שסופו לבוא לידי תשומה חמורה, לא צריך הכשר. שזה הופך משהו למשמעותי, אבל אם יש איזה משמעות אחרת, שבעצם הנבלת עוף טהור, אם זה נמצא בבית הבריאה, הרי זה מטמא את האדם כאב התומה, כתומה חמורה, הרי דבר כזה לא צריך הכשר לקבל תומה. אוקיי, אז שוב, רבא ניסה להוכיח, רבי יוחנן, שמחשב החיבור לא שמה מחשבה, מהמשנה הזאת, שמחשב החיים לא שמה מחשבה. אז החנמי, ולכן גם אצלנו נגיד אותו דבר, מחשב החיבור לא שמה מחשבה. רבי זרע אמר, הוא אומר, לא, זה לא הוכחה טובה, למה? כאן אפשר להגיד שהמשנה מדברת על נבלת עוף טהור שלא ראינו אותו כשהוא היה בחיים. למה? בגוזל שנפל מן הרום הסכינן, אולי זה פשוט איזשהו עוף שנפל מן השמיים, מת. אנחנו לא ראינו אותו עד עכשיו, ולכן צריך מחשבה עכשיו. אבל אם היה מחשבה במשך החיים שלו, ובאמת חשבנו אולי נשחוט את זה, הרי אולי לא צריך מחשבה, ואז זה לא מוכיח כלום לגבי התלישה. זה לא הווה כמן, זה לחשוב עליה, זה פשוט לא היה בפנינו. אז אמר לה, הבאי מקשה ואומר, תרנגולת שביבנה, מה יקה לממה? לפי מה שאמרת, הרי יש לנו מקרה של תרנגולת שביבנה, שבעצם מתה, ואחרי שמתה, כנראה, הם חשבו מחשבה שמה, כי לא יכולים לאכול נבלה, אבל כנראה, היו קוטים שם, והחשיבו נביא את זה לקוטים לאכול, ובגלל שהייתה מחשבה על הקוטים, ודווקא היה לאחר שכבר מת, כי המחשבה היה קשור לאכילת הקוטים, ולא לאכילת אנשים שהיו שם, הרי אנחנו לומדים שבאמת, זה נכון שמחשבה מחיים לא שמי מחשבה והוא הולך נגד רבי זרע. אז אמר לה, רבי זרע עונה לו, תרנגול בר אהבה. המקרה הזה של תרנגולת שביבנה היה תרנגול בר, אוקיי, ולא ביתית, ולכן הם אף פעם לא ראו את זה לפני כן. הכיחו עליהם, התחילו כל החכמים לצחוק על רבי זרע, מה פתאום אתה אומר שהנבלה אופטורו שהיה אצל החכמים ביבנה היה תרנגול בר, הרי תרנגול ברה אוף תמי הוא, ואוף תמי, מי כמה תמי? אין תומה באוף תמי. זה היה אוף תמי, אנחנו מדברים על נבלת אוף טהור, כן? זה היה נבלת אוף טהור ולא תמי. ותרנגול בר אף פעם לא תרנגול כשרה. אז אי אפשר להגיד שזה המקרה, ולכן הם צחקו עליו. אז מיד הבאי מגיב, למרות שהבאי לא הסכים עם רבי זרע, אבל הוא הלך לתמוך בו, אמר לו הבאי, גבר הרבה הממלטה, לא תכיחו עלי. אי אפשר לצחוק עליו. כן, הוא איש חשוב ולא צוחקים על בן אדם כשהוא אומר תשובה שלא אוהבים או לא חושבים שזה נכון. כן, והוא מגן עליו, והוא אומר, בעצם אולי אפשר להגיד בתרנגולת שמרדה. אולי מדבר בתרנגולת שהייתה קשרה ומרדה, היא ברחה למדבר, הולידה שם אפרוחים, ואחמי הגוזלים חזר אלינו, ושוב, ואז מת, ולא ראינו. כן, זה הסיפור ביבנה היה עם איזשהו אפרוח שמגיע לשם ומת, ובגלל שלא ראינו אותו מחיים, אז לכן המחשבה הועילה רק לאחר החיים. ומה ברה? למה קראו לזה תרנגול בר? דהי ברה עם אמרה, כאילו זה, היא נעשתה מדברית, היא נעשתה בר חוץ לבעלים שלה, כי ברכה. רב פאפה אמר, אוקיי, עכשיו יש עוד תירוץ כאן, לגבי התרנגולת שביבנה, אמר רב פאפה, תרנגולת דאגמה הווי. אוקיי, אולי בעצם זה היה, כאילו שוב, הבאי אמר, הרי התרנגולת שביבנה יוכיח שלא נפל מן כאילו שלא נפל מן השמיים, כן? כי אז היה לנו מקרה שאם כן, היה תרנגולת לפניהם שמתה, אז הוא אומר, זה היה תרנגולת מהאגם, ושוב הם לא ראו, לא היה מחשבת אכילה כשהיה עדיין בחיים, כי זה היה תרנגולת שחי באגם ולא חשבו לאכול אותה. רב פאפה לטעמי, רב פאפה הולך לשיטתו, דאמר רב פאפה, כן, כל הזמן הם מנסים למצוא מקרה של התרנגולת שביבנה הייתה תרנגולת שלא חשבו עליו לאכילה בחיים. אז או שמרדה, או שהיה תרנגולת של האגם. הפאפה הולך לשיטתו, זה אמר הפאפה, תרנגול דאגמה אסור, תרנגולת דאגמה שריה. Okay, זה מעניין, יש לנו סוג של אוף, שהזכר לא קשרה, והנקבה קשרה. בסימני, איך זוכרים את זה? אמוני ולא אמונית, כן, שזה יזכור שאמונית יכולה להתגייר, אבל אמוני לא יכול לבוא בקהל. ואז שוב, כן, התרנגולת, הנקבה, כן יכולה, אבל לא התרנגול, ולכן הוא סבר שמדובר בתרנגולת הדאגמה שהייתה אוף כשרה. איך יכול להיות? כי בזכר אין את הסימנים שצריך לאוף, ובנקבה יש את הסימנים. דרש מרמר, עכשיו יש דעה שחולקת הרב פאפה, עכשיו ממש סוטים מהנושא, תרנגולת הדאגמה אסירה, חזיו הרבנן דדר סבא אחלה, למרות שיש לה את כל הסימנים, כשיש אוף שדורס, ויש כל מיני הסברים מה זה בדיוק דורס, אבל סוג של אוף דורס, אז זה אומר שזה לא קשרה על אף שיש את כל שאר הסימנים, ולכן הוא סובר שהתרנגולת הדאגמה היא אוף דורס, והיינו גירותה, וקוראים לזה, זה הסיפור שידוע כגירותה, אוקיי? ולכן לא קשרה. תנו רבנן, עכשיו אנחנו מביאים מחלוקת תנאים לגבי מחשבת אכילה במקרה של נפילת עוף טהור. גוזל שנפל לגת, אוקיי? ונפל לגת ומת, שוב זה גוזל טהור, וחשב עליו להעלותו לקוטי, הם חשבו, אנחנו רוצים להעלות את זה למעלה מהגת ולהעביר את זה לקוטי לאכול. תמי, אוקיי? זה תמי בגלל המחשבה. אבל לכלב טהור. אבל אם חושבים מחשבה לגבי כלב שרוצים לעלות את זה למעלה כדי להאכיל לכלב, הרי טהור אי אפשר, זה לא יכול להיות טמא, כי זה לא נחשב אוכל, מאכל בהמה זה לא אוכל, לא מקבל תשומת אוכל. רבי יוחנן בן נורי חולק ואומר, אף לכלב טמא, אוקיי, למה? למה זה טמא? כי זה לא צריך מחשבה של תשומת אוכלין, אוקיי, זה בדיוק נקודת העניין שלנו, אם צריך מחשבה או אם לא צריך מחשבה. אמר רבי יוחנן בן נורי, קו החומר, דווקא זה קו החומר, מאוד הגיוני להגיד שלא צריך תשומת אוכלים. למה? אם מטמא תשומה חמורה שלא במחשבה, הרי כשבולעים נבלת עוף טהור, לא צריך מחשבה, עכשיו זה קצת מסובך איזה מחשבה לא צריך, ולא צריך מחשבה שאני רוצה לטמא, כן, או לאכול את זה, או לטמא, כן, מה זה עושה בפה, הם לא רוצים לאכול, אבל אולי מישהו תחב את זה לתוך הפה, או לא צריך מחשבה ש... אני רוצה אולי אני לא יודעת שאני בולעת נבלת עוף טהור, אין לי מושג שזה נבלה, אולי חשבתי שזה אוכל כשר, כן, שזה נשחט כראוי, ובכל אופן אם זה בבית הבליעה שלי, אפילו בלי מחשבה, בלי שאני יודעת מה זה, הרי זה מטמא תומה חמורה, אני אב התומה באותו רגע. אז אם זה מטמא תומה חמורה בלי מחשבה, לא יטמא תומה קלה שלא במחשבה, הרי כשזה בתוך הגרון שלי, הרי אני אב התומה. אז ברור כשזה בחוץ, ומישהו תמי נוגע בזה, שזה סתם תומת אוכלין די קל, כן, כי זה הופך להיות שני לתומה, הרי ברור שזה יטמא שלא במחשבה. אז אמרו לו, חכמים חוקים עליו, וכרגע לא נבין בדיוק למה הם חוקים, נגיע לזה רק מחר, להסבר של המשפט הזה, לא. אם אמרת בתומה חמורה שכן אינה יורדת לכך, כשאין בו דין מחשבה, תאמר בתומה קלה שכן יורדת לכך, שיש בו דיני מחשבה. כשוב נגיע לזה יותר לעומק בהמשך. אבל בעצם הם חוקים על הקו החומר שלו. אמר להם, תרנגולת שביבנה תוכיח. נחזור לתרנגולת שביבנה. והוא טוען עכשיו, אנחנו אמרנו כשלמדנו על תרנגולת ביבנה שהם חשבו מחשבה שמאכילים את זה לקוטים. אבל הוא טוען שלא הייתה מחשבה בכלל ובכל אופן היה תמה. כאילו מה שהיה ידוע לכולם שהתרנגולת שביבנה הייתה נבלה והייתה תמאה, כאילו נתמאה תשומת אוכלים. אז אומרים, ביבנה תוכיח שיורדת לכך, כן, שיש בו דין, ש... כן, טוב, נצטרך להבין מה זה יורדת לכך בדיוק, אבל כאן לא היה צריך מחשבה, למרות שבדרך כלל בתשומת אוכלין כן צריך מחשבה. ותימאו שלא במחשבה, כן? ובסופו של דבר לא היו צריכים מחשבה במקרה הזה. אמרו לו, הם חוקים עליו לגבי פרטי המקרה. משם ראיה, אתה מנסה להוכיח משם? קוטים היו שם, חשבו עליה לאכילה. דווקא כן היו שם קוטים, ובגלל שהקוטים היו שם, כן הייתה מחשבה, ואתה לא יכול להוכיח כלום משם, אתה מנסה להוכיח שלא הייתה מחשבה, מתרנגולת שביבנה. אבל באמת כן הייתה. עכשיו הגמרא מנסה להבין מה המחלוקת כאן לגבי האם צריך מחשבה או לא, באיזה מקרה. במה יסכינה? אילם, כל העניין של תשומת אוכלין זה האם, כן, אם משהו יכול לקבל תשומת אוכלין, האם זה משהו שאנשים אוכלים או לא. אז יש לנו כללים ידועים ותלוי איפה גרים, זה הכל תלוי בסיטואציה. אילם הבקרחים, אם מדובר בעיר גדולה, למה למחשבה? הרי לא צריך מחשבה בכלל עם הגוזל, למה? והתנן, נבלה בהמה תורה בכל מקום. ונבלה משנה באוקצים. אם יש לנו בהמה תורה כשרה, שמתה, לא כשרה, אבל בכל מקום, גם בעיר גדול, גם בכפר, אנשים אוכלים את הדבר הזה, כאילו גם לא יהודים. אז לכן זה נחשב כאוכל, במיוחד לא יהודים, ולכן זה נחשב כאוכל. אז לא צריך מחשבה. ונבלה עוף טהור והחלב של הבהמה, כאילו החלב של הבהמה הטהורה, או הנבלה של עוף טהור, בקרחים אין צריכים לא מחשבה ולא הכשר. אוקיי? אם הם בקרחים, בעיר גדולה, גם לא צריכים מחשבה. למה? כי שם, וגם לא הכשר לקבל תשומה. זה בגלל שנבל הרוב טהור לא צריך מחשבה בכלל, והכשר לא צריך הכשר, וגם לא צריך מחשבה בעיר גדולה, כי אנשים אוכלים נבלות של עוף טהור. אלא בכפרים, וזה אולי נגיד בכפרים, עכשיו מה ההבדל בין העיר לבין הכרח? בעיר יש המון אנשים ואין מספיק אוכל לכולם. אז שם אנשים אוכלים כל דבר, אפילו נבלת עוף טהור. אבל בכפר קטן יש מספיק אוכל לכולם, ולכן אוכלים אולי נבלות בהמת טהורה, אבל לא אוכלים נבלת עוף טהור, אף אחד לא אוכל את זה, זה מגעיל, כאילו הם לא יאכלו את זה, אלא אם כן הם ממש חייבים, בכפר כנראה לא חייבים. אז אלה בכפרים, עכשיו בכפר, בגלל שאנשים לא אוכלים, ומי איקה למען דמר דה לא באי המחשבה, הרי ברור שכולם חושבים שזה צריך מחשבה, כי אף אחד לא אוכל. והתנן הרי כתוב במשנה שם, באוקצין, נבלת בהמה טמאה בכל מקום, ונבלת עוף טהור בכפרים, צריכים מחשבה ואין הצריכה הכשר. הדברים האלו, גם נבלה בהמה, זה מעניין. חזיר בוא נגיד, שזה בהמה טמאה, הנבלה של החזיר גם, הם מניחים שגם לא יהודים לא אוכלים את זה. אוקיי? הם לו חשבו שבהמות כשרות אנשים יאכלו אם הם נבלות, אבל לא יאכלו בהמות טמאות אם הם נבלות. אז זה צריך מחשבה כדי לאכול, וגם נבלת עוף טהור, כן, בכפר, זה בכל מקום, ובכפר הנבלת עוף טהור צריך מחשבה, ואז כולם מסכימים עם זה. אז איך אפשר להסביר את המחלוקת באמת? באיזה מקרה הם חוקים? אוקיי, כשהגוזל הזה נפל לגת, האם זה בכרח? לא צריך מחשבה. אם זה בכפר, כולם חושבים שצריך מחשבה, ובברייתא יש מחלוקת. אז איך מסבירים? אמר רבי זרע בר חנינא, לעולם בכרך, וגיתו מעשתו ועשאתו ככפר. הרי המקרה הוא, בגלל שזה נפל לגת, עכשיו פתאום זה היה בעיר גדולה, שבדרך כלל אנשים אוכלים, ברגע שנפל לגת, הרי זה נמאס, כאילו אנשים לא יוצאו לאכול, וזה בדיוק המחלוקת. האם אנחנו מורידים את זה מהסטטוס שהיה מקודם, ובעצם צריך מחשבה, או אולי עדיין כמו הסטטוס הקודם, ולא צריך מחשבה. כן, בזה נסיים, ומחר נחזור, כאילו לא רציתי להתחיל קטע חדש, או קטע ארוך, ננסה להבין מה העין היורדת לכך שהיה רשום בברייתא שלא הבנו.